ברוכים הבאים לעוד שבוע של שיעורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, והשיעור היום שיעור של הרב יעקב מידן, שיעור במגילת שיר השירים.
שלום. אנחנו נמשיך את מה שלמדנו, הגענו בפעם האחרונה עד אמצע פרק ג', ראינו את הנערה, את הקלה, את האחות, פוחדת לבוא אל הדוד שקורא לה, לבוא איתו. הבית שמור על ידי אחיה, אבל הוא פנה אליה, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אולי רצה שתקפוץ מן החלון. הסיכון לא היה גדול מדי, הוא יעמוד, יתפוס אותה למטה, הציע לה, קומי לך, רעייתי יפתי הולכי לך. היא מתחבאת, הוא קורא לה, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, ריני את מראייך, שמיני את קולך. והיא אומרת לו, יחזו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים, וחרמנו סמדר, כלומר אני חייבת לשמור על הקרמים, ומעדיפה להישאר באותה עבודה אפרורית, כשפחה של אחיה, כנראה מחמת הפחד, ואומרת לו, סוף דמלך דודי לצבי, או לאופר האלים על הרי וטר, והנה, אני משכבי בלילות, אולי בחלום. ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצטיב. היא קמה, מסתובבת בעיר, גם זה אולי בחלום. ממשיכה לחפש, שוב, עקום ענה והסובבה בעיר בשווקים ובחובות, ובקשה את אהבה נפשי, ביקשתי ולא מצטיב. מצאו לי השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם. היא מצליחה לחמוק מהם. עד שמצאתי את שאהבה נפשי, יחזתי ולא הרפן, עד שאהביתי ולחדר עמי ואל בית עמי ולחדר אורתי. הכל בחלום. במציאות היא לא יכולה לחמוק מן השומרים. במציאות היא לא... היא פוחדת לחמוק מאחיה. בחלום היא מתארת. אותו מגיע אליה, אל בית עמה, אל חדר אורתה. ושוב היא משביעה את בנות ירושלים, אל תפריעו, עכשיו רק אני איתו, וכמה שאתם חפצות באהבתו וכמה שזה חיובי, אתם לא יכולות לעשות את זה כאשר אני יחד איתו ומתייחדת עמו ושנינו לבד. אנחנו מגיעים לשיר הבא, פרק ג' פסוק ו'. מי זאת עולה מן המדבר? כתמרות השן מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב, מנודי מלחמה, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה, מייצא אלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו הגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, צען אין הבנות ציון במלך שלמה, בהתרה שהתרלו עמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. שיר הזה, ואת הדברים האלה אנחנו נראה בהרחבה בסיכום, הוא שיר הפוך, בדיוק, מקודמו. כאן היא, בשיר הקודם הוא הגיע מן המדבר. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, מניין לנו שהגיע מן המדבר, שהיא אומרת לו, סובד מלך עד שיפוך היום, ונעשו הצללים, סובד מלך דודי לצבי או לאופר האיילים על הרי וטר. הרי הבטר האלה נמצאים במדבר, במדבר יהודה, שם נמצאים האופרי האיילים למיניהם, וכאן היא עולה מן המדבר, והוא נמצא בארמונו. היא עולה כתברות השן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, מה מן הטבע? מאותו מקום שאליו היא חמדה לחזור, כשאמרה יש כל הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. גם שם, היא ברכה לשם מארמון, מלא תורי זהב, נקודות כסף, עד שהמלך במסיבו. כאן היא מנסה להגיע אליו, אבל היא מתברר שהדרך אליו חסומה פעמיים. היא לא מצליחה להגיע. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב ולובדי מלחמה, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות. שוב, אותם אנשים רעים חוסמים אותם מלהגיע אליו. הם יכולים להופיע בשיר בדמות אחיה, שדורשים ממנה לשמור על הקרמים. הם יכולים להופיע בדמות השומרים הסובבים בעיר. הם מופיעים כאן בדמות גיבורים שמסביב למיטה, שאינם מאפשרים לה להיכנס. הוא מחסום שני. הפריון הזה לא המלך שלמה מהצל ונון, עבודה וזה חסף, רביבית אותו זהב, מרכבו הרגמן, תוכו רצו פעבה מבנות ירושלים. לחופה באות בנות רבות, צן אוריינה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שהתרלו אמו, ביום חתונותו, ביום שמחת ליבו. כולם מטפלים במלך. כולם דואגים לו. המון בנות רוצות אותו. זאת שבאה מן המדבר, זאת שאותה הוא אוהב, איננה יכולה להגיע עדיו. היא לא עירונית, היא לא מבינה בכסף, בזהב, היא מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, אין בה כל הפאר העירוני שמופיע כאן, היא איננה מוצאת את דרכה אליו. דווקא היא מנסה להגיע אליו, אבל הוא נמצא בארמונו, במלכותו. אבל לפתע, רגע לפני שהיא סובבת על הקוויה והולכת מאוכזבת חזרה, הנה הוא משגיח בה. הנה כפרה יתין הכפרה, הנה הכיוני מבעל לצמתך, שרח כדר העיזים שגלשו מהר גלעד, שינה כדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם המתאימות ושכולה אין בהם. כבר דיברנו על כמה דמיון רב בינה לבין ארץ ישראל, הכבשים שעולות מן הירדן, העיזים שגולשות מן הגלעד בעקבותיהם. וגם בהמשך, כחוט השני, ספטותייך, מתברך נווה, כפלח הרימון רקתך, מבעל לצמתך, כמגדל דוד צברך, בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. נתעכב רגע על, על הדימוי הזה, כמגדל דוד צברך, בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. עד עכשיו חשבנו שהנה הגיבורים, שמסביל למיטה יכולים להסתיר, מעינם של המלך, את אהובתו. מן הסתם, היא כנערה יותר נמוכה מהם, הם גיבורים, חסונים, גבוהים, ועומדים כחיץ בין המלך ובין אהובתו. אבל הנה מתברר שהיא גבוהה מהם. שוב, אינני בא למדוד פה גובה לכל מיני צרכים אחרים, היא גבוהה מהם במובן שהוא יכול להעמיק לחדור דרכם ולראות אותה. מנקודת מבטו הם נמוכים ממנו. כמגדל דוד צברך, בנוי לתלפיות. אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. הגיבורים מנקודת מבטו מגיעים לרק עד הצוואר, ולא מעבר לזה. הוא רואה את ראשה, היא בעיניו גבוהה מהם, נעלה מהם, טובה מהם. הנה הוא קורא לה, להמתין. והיא עונה, עד שיפוך היום ונעשו הצללים, אלך לי אל הרמור ואל גבעת הלבונה, שוב, כמו בפעם הקודמת, השאופו היום ונעשו הצללים, שתאר את הנסיגה, גם שם, היא השתמשה בביטוי הזה. אשר אמרה לו, סוף דמלכה דודי לצביעו לאופר האלים על הרי וטר. כאן, עד שיפו היום ונעשו הצללים, היא עצמה נסוגה. אלך לי אל הרמור ואל גבעת הלבונה, שהרי משם היא הגיעה. כמו שנאמר, מזאת עולה מן המדבר, כי תיבות השן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. היא חוזרת על עקבותיה. הוא עדיין קורא אחריה. כולה כפה רעייתי ומומן בך. אבל היא כבר, בעקבות השומרים הרבים, הבנות שנמצאות שם בחופה, לא מוצאת את דרכה אליו, חוזרת בחזרה. והנה הוא עוזב את השומרים, עוזב את הבנות, עוזב את החופה, את עמודי הכסף, את מרכב, את רפידת הזהב, את מרכב הארגמן, והולך לבקש אותה. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש המנה, מראש שניר וחרמון, ממנות הריות והרי נמרים. הולך לחפש אותה בטבע השומם, אפילו במקומות מסוכנים, מעונות הריות, מהרי נמרים. ליבבתיני אחותי חלה, הוא קורא אחרייך. ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצברונייך, אפילו משהו שבך. עדיף לי מכל מי שהיה קודם. מה יפו דודייך, אחותי חלה? מה טוב הוא דודייך מיין, וריח שמנייך מכל מסמים, ממש כמו שהיא אמרה לו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. עכשיו הוא אומר לה, נופת תיטוף תספתתייך קלה, דבש וחלב תחת לשונך, כוונתו כמובן לנשיקתה, שנשיקתה יש לטעם של דבש, חלב, שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. נופת תיטופת על ספטתייך קלה, הכוונה המתיקות שבמגע פיך בנשיקה, וריח סלמתי כריח לבנון, שהרי הוא אומר, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשור עם ראש המנה, מראש סניר וחרמון, ממונות הריות, מהרי נמרים. הוא מחפש, ואילו היא, גן נעול אחותי חלה, גל נעול, מעיין חתום. היא כבר הסתגרה, השתבללה, נכנסה אל נבצרה, והוא איננו מוצא את הדרך אליה. שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים, נרד וחקום, קנה וכנמון עם כל עצי לבנה, מור ועלות עם כל ראשי וסמים, מעיין גנים, באר מים חיים, ונוזלים מן לבנון, הוא יצפון ובו יתימן, הפיך יגניז, דו בסמיו. למרות שהיא סגורה בתוך הגן הנעול, הרי שלחייך פרדס רימונים. המים מבעבעים, מפקים, מתוך הגן, יוצאים החוצה. הם המים השלוחים, שולח בים, כן, נחוצות. יש שם פרדס רימונים, פרי מגדים, כפרים, כפרים כמובן נשון כופר, בוסם, עם נרדים, נרד ורקום, קנה וכינמון, כל הבשמים שממנו, שמהם היא הייתה מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. מעיין גנים, באר מים חיים, הרוחות, המפיצות את הריח הטוב, הוא יצפון ובו ידמן, לפי חיגני, יזלו בזמיו. הוא מתעקש לעמוד שם, להריח, לטעום, ושומע את הבשורה, יבוא דודי לגנו, ויוכל פרי מגדיו, גנו כאן, כלומר, הוא יכול כבר להיכנס סנימה. באתי לגני אחותי חלה. הריתי מורים סמי, אכלתי הערים דבשים, שתיתי עינים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. אבל, 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 הגיע כבר לגן, וכבר הכל נראה טוב, אבל מתברר שהוא הגיע עם כל הפמליה. אילו היא רצתה אותו לבד. אכלו רעים, שתו ושחרו דודים, אבל היא הרי רצתה אותו כשהוא לבד, בלי כל הפמליות שלו, שרק הפריעו לייחוד שלהם, ליכולת שלהם להיות זה בצד זו. ואיפשהו, לאור כל העולה בהמשך, מתברר, היא מתוך כל המסיבה הגדולה בגן שלה, חומקת אל ביתה, הולכת לישון, שוב בודדה, משאירה את הדוד יחד עם רעב, לאכול, לשתות, להתבשם בגן, אבל לפנים, או לפני ולפנים, בתוך החדר שלה, היא נותרת בודדה. ומכאן קצת לנמשל. המשל הקודם, בזיקתו לנמשל הייתה הרבה יותר ברורה. שהרי בדרך הטבע אנחנו נוטים להאשים בכל מה שקשור לניתוק בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, להאשים את כנסת ישראל, בצדק. ודאי הקדוש ברוך הוא צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, וכל חיסרון שנמצא, לא נמצא אותו, אלא אצלנו ודווקא אצלנו. על כוחנו. אנחנו השם. וכן, כל מה שתואר קודם, למרות שיש כל מיני מונעים חיצוניים, אני מדבר על השיר הקודם, על השיר שלפניו דיברנו קודם לכן. מונים שקשורים לפחד. בעובדה שאנחנו משעובדים אל העמים, פוחדים מהם. פוחדים ליצור עם הקדוש ברוך הוא את יחסי הקרבה, שהיינו אמורים ליצור אותו בריש גלי. אני נזכר בנס חג הפורים, ובסתר שמתחננת לפני חכמי ישראל כתבוני לדורות, והם אומרים לה, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. גם אם שיבחו את הקדוש ברוך הוא, וגם אם יללו, וגם אם שמחו, וגם אם שמחו איתו, עשו את זה יותר בקטן. הדברים נראים רק כוויכוח באהבה אמינה, אבל בגמרא עולה שהדבר הזה הוא גם לדורות. לפחות לפי חלק מן הגרסאות. דעת רבי יהודה בתחילת מסכת מגילה, שביטלו את ימי הכפרים כדי שחג הפורים יהיה מצומצם יותר. יהיה רק יומיים ולא חמישה ימים. למה, על פי גרסת הריף, הועילו מסתכנים בה? כן? פחדו מהסכנה שהגויים יראו את זה בעין לא, לא טובה, הלכו לצמצם את חג הפורים. דוגמות כאלה יש לנו כמובן, כמובן אינספור. הפחד הזה של עם ישראל. מלעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. אני נזכר בפסוקים ביחזקאל, שמתארים את יציאת מצרים. ושוב, אינם פסוקים יחידים, אני אקרא בפרק כף. פסוק ה', ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, ביום בוקרי בישראל, ואשר ידי לזרע בית יעקב, ויוודע להם בארץ מצרים, ואשר ידי להם לאמור, אני אדוני אלוהיכם. ביום הוא נשאתי את ידי להם להוציאם מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם, זבת חלב ודבש, צבי לכל הארצות. הוא אמר להם, איש שקוצה עיניו השליחו וגלולי מצרים אל תתאמרו, אני אדוני אלוהיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שקוצה עיניהם לא השליחו ואת גלולי מצרים לא עזבו, ואמר לשפוך המתי עליהם לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. כבר שם רצה הקדוש ברוך הוא לחלות אותנו. אחרי שעבדנו עבודה זרה ולא הסכמנו לשמוע לאיש שקוצה עיניו השליחו. שמעת הפסוקים האלה לנאמר בספר שמות, מגלה את הפסוקים ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. פחדו, פחדו מן המשעבדים. ממש כמו הנערה הזאת שפוחדת מאחיה, ששמו אותה כשומרת קרמים ומתחבט, הוא אומר לה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר מדרגה, ריני את מרייך, השמיני את קולק, והיא אומרת לו, חזרנו, שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים, קרמנו סמדר, ושולחת אותו בחזרה למדבר. גם שם אגב במצרים, לעניות הבנתי, הגאולה נדחתה בעקבות הפחד הזה של עם ישראל, נדחתה בדור שלם, אבל לא נקרא כרגע בדבר הזה, ועוד דוגמות רבות מאוד רבות מאוד יש לנו. כמה עם ישראל פוחד מן הגויים, ובגלל זה מוכן להימנע מהמפגש עם הקדוש ברוך הוא. והכל עובר לחלום, למשכבי בלילות. אבל הנה, פתאום אנחנו מוצאים, כאן בשיר שלנו, מה שקראנו היום, שהאשמה, בואו נוסיף שלוש פעמים, כביכול, 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 בקדוש ברוך הוא עצמו. הנה היא באה, אבל הוא מוקף בשומרים, מוקף בפמליה. נביאים העלו על דל שפתיהם, העיזו לומר את הדברים. למה פניך תסתיר? את הטענה כלפי הקדוש ברוך הוא. שקות בענן לך מעבור תפילה. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זה שסגר את דלתו. בדרך כלל זה מתפרש מחמת החטא. וגם כאן יכול להיות זה מחמת החטא הקודם. אבל העובדה היא שעם ישראל בא לבקש את פניו של הקדוש ברוך הוא, בא להתפלל, שערים סגורים. מה פירוש שערים סגורים? דווקא בספרי הקבלה, בעיקר אצל חכמי הקבלה, בימי הביניים, אנחנו מוצאים. את המושג שערים סגורים, יש שומרים ויש מלאכים שממונים, ועכשיו זה לא הזמן. והשער נסגר, כבר בחזל מצאנו, דירשו השם בהימצאו. מנשה הוציא להורג את ישעיהו על פי מה שמתאר את הגמרא בעמוד בדף ממזי. על כך שאמר דירשו השם בהימצאו. מנשה אמר, משה רבך אמרה, ניקה השם אלוקנו בכל קוראינו אליו. ואתה אמרת דירשו השם בהימצאו. אבל הפסוק הזה כפשוטו, דירשו השם בהימצאו, ידועות החלוקות של חז"ל, יחיד, ציבור, סרט ימי תשובה, שער השנה. אבל עצם הפסוק דירשו השם בהימצאו אומר שלא תמיד ניתן למצוא את הקדוש ברוך הוא. לעתים הוא אל מסתתר בשפריר חביון. ויש שומרים ויש מלאכים ויש חסמים כאלו או אחרים. והקדוש ברוך הוא איננו נמצא. הדברים יכולים גם להתפרש כפשטם לאו דווקא על מלאכים. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים מסביב לה מגיבורי ישראל. פסוק שיוצא לי למלמל מדי פעם באכזבה גדולה. בעת העליות להר הבית. באים יהודים לשם, רוצים לזכות משהו שבמשהו. מפני שכינה, בבואה של בבואה. והנה עומדים שומרים ועומדים שוטרים ולא נותנים להיכנס ולא מאפשרים, לעתים מאפשרים ומאפשרים מעט ואינם מאפשרים להתפלל ואומרים כך ובדרך זו בדרך אחרת. לא נותנים. אני פעם נעצרתי כאיזשהו שוטר חשאי, תפס אותי, אומר שם קדיש, מול מקום השכינה. איזה עבירה עברת? ובודקים אם אין לך סידור בכיס, ואם אין לך כלום, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. 60 שוטרים סביב לה משוטרי ישראל, ועוד כמה שוטרי וקף יחד איתם. והתחושה הזאת שריבונו של עולם מקיף את עצמו בשומרים, אנחנו לא יכולים להגיע אליו. וקיים שם וקיים במקומות אחרים ובעיתים אחרות. הדבר יכול להתפרש על מלאכים, הדבר יכול להתפרש על שומרים אחרים שריבונו של עולם מקיף את עצמו בהם, ונותן לנו תחושה של הסתר פנים גם ברגע שאנחנו מייחלים לראותו. ודאי, גם כשנביאים באו ואמרו, סקוט באף ותרדפנו מעבור תפילה, ודאי שגם כשירמיהו אומר את זה, הוא עצמו אומר שם באותו פרק, בפרק ג' בריכה, נחנו, פשענו, מרידו, אתה לא סלחת. הוא עצמו אומר, נחפשה דרכינו ונחקור, הוא אומר, מה עיתונא אדם חי גבר אל חטאיו, נחפשה דרכינו ונחקור ונשוב עד אדוני, ניסה להבינו אל כפיים, אל בשמיים. אבל הוא אומר, סקוטה באף ותרדפנו, סקוטה וענן לך מעבור תפילה. ודאי זאת לא טענה. ודאי שכל טענה אנחנו יכולים להפלות אל עצמנו, וכל הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא בגלל החטאים שלנו. אבל הדברים כפי שהם נראים, לפחות במבט חיצוני, הקדוש ברוך הוא הקיף את עצמו ב-60 שומרים, או קשה לדעת בכמה, ואי אפשר להגיע אליו. וכאן מתוארת כאמור הנערה האהובה שמגיעה, כולם אחוזי חרב ונודי מלחמה לא נותנים לה לעבור. והנה המלך הולך לחופה, אבל מתברר שיש נערות רבות שכבר רוצות אותו וכבר אוהבות אותו. ושוב לדוגמות שלנו, שפתאום הר המוריה, המקום שעליו עקד אברהם את יצחק, הוא כביכול המקום שעליו עקד אברהם את ישמעאל. וימים אחרים רוצים את המקום. כמו שכותב הרמב״ם, במורה נבוכים, שלכן לא נזכרה ירושלים משום מקום בתורה. שלא ידעו הגויים שישראל רוצים לבנות את ירושלים, לא היו נותנים להם. רמב״ם חי בתקופתו של צלח הדין, כל הדברים האלה היו קיומיים לחלוטין. אם יהודים רוצים להיות במערת המכפלה, ובאים גויים ואומרים זה שלנו, ואנחנו עובדי השם. ואלה מקומות שנועדו לנו כדי לעבוד את השם. ומעין בנות ציון שבנות ירושלים, תוכו רצו פאהבה, והן עומדות שם תחת החופה, והנערה שלנו עומדת מבוישת, נחלמת בצד, איננה יכולה להגיע אליו, מרימה ידיים, מתייאשת, ואומרת, עד שהפוך היום הנסו הצללים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבנה. והדברים נראים כאן, לפחות מנקודת מבטו של המשורר, ושוב שלוש מהם כביכול, באשמתו של החתן, באשמתו של הקדוש ברוך הוא. אבל, 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 אל דאגה, הנה הוא מבחין בה. הנה הכי יפה רעייתי, הנה הכי יפה, הנה הכי יוני, מבעד לצמתך. מי הם השומרים שיחסמו אותך? כל המגינים שלהם תלויים על צווארך. אם גדל דוד צווארך, בנו לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים. הנה, כאשר היא הולכת מבוישת לדרכה, הוא הולך לחפש אותה במקום סכנה בארץ תלובות. ליד מעונות עריות, ליד הררי נמרים. הוא הולך, מחפש, מוצא. ממתין. עד שהיא תפתח את השער. שימו לב, הוא ממתין עד שהיא תפתח את השער של הגן. הוא איננו מוכן לוותר על אהבתה. כמה הזדמנויות הוא נותן. נכון, הוא הגיע עם פמליה. ושוב, כמו בתיאור מעמד הר סיני, כמו בתיאור חנוכת המקדש, הקדוש ברוך הוא מגיע עם מלאכים ועם זה, ועם ישראל מתחיל להתבלבל, רוצה את הקדוש ברוך הוא לבד. בלי מתווכים ובלי רעים ובלי דודים, ולהגיד את הדברים שלו. משהו מעין העניין הזה של הקשר בנושא הזה, הפחות חיובי, של עם ישראל עם מלאכי מרום או עם הפמליה של הקדוש ברוך הוא, בא לידי ביטוי בקדושה שלנו. אנחנו אומרים, אני אגיד את הדברים כפי ששגורה על פי בנוסח אשכנז, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אנחנו מקבלים את זה שיש מלאכים ואנחנו מקדשים יחד איתם. כתוב אליה נביאך, קדוש זה ואמר, קדוש קדוש. לעומתם ברוך יאמרו, או לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם במקומו, ובדברי קודשך. מנקודת מבטי, אבל בדברי קודשך. ניגוד. אבל בדברי קודשך כתוב לאמור, אם לא השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אתה תמלוך דווקא בציון, דווקא בירושלים, ולא אי שם למעלה. כאן, במקום שלנו, ואיתנו. הצורך שלה להיות איתו לבד. הנה, היא מתבלבלת, יחד עם כל הרעים, שוב בורחת לביתה, אבל, מגיעה שעת חצות הלילה. אני ישנה, וליבי ער, כל דודי דופק. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה על קבוצות הרשי של לילה. איש איננו כאן. השארתי אותם בגן. עזבתי אותם. חמקתי. הגעתי אל ביתך. עכשיו, זה הרגע. שנינו לבד. אין מלאכים, אין בנות ציון, אין שומרים, אין רעים, אין דודים, אין בנות ירושלים. שנינו לבד. ובינינו, רק הדלת. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה על קבוצת הרסיסי לילה. כאן אנחנו מגיעים לחסם הנוסף. עד עכשיו, החוסמים היו כולם חיצוניים. שומרים, אחים רעים, גיבורים. היו בנות שהיו טובות מהם. שרצו את קרבתו, בנות ציון, בנות ירושלים, אולי צבאות ואילות השדה. כולם חסמו את הדרך. רעים, דודים, כולם הפריעו. והנה הרגע שאיש איננו מפריע. חצות הלילה, הוא לבד, היא לבד, ורק הדלת ביניהם. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. וכאן מתברר שיש מחסום חדש, המחסום הגדול מכולם. העצלות. פשטתי את כותנתי, איך אני בשינה, רחצתי את רגליי, איך את ענפם. העצלות. לא לדבר עכשיו בגנותה של מידת העצלות, גנותה ודאי רבה. כוונתנו לומר, המחסום האמיתי הוא מחסום פנימי. כל השאר זה רק תירוצים. הרעים והדודים והשומרים והאחים והגיבורים. בנות ציון ובנות ירושלים והצבאות והאלות השדה. כולם גורמים חיצוניים. יש רגע של אמת שבו אי אפשר להאשים איש. מתברר שהמעכב הוא פנימי. פשטתי את כותנתי אחר אל בשנה, רחצתי את רגלי אחר את אלפן. וכשיש מעכב פנימי, זה הדבר הקשה ביותר. זה דבר שלכאורה אין לו פתרון. וזה דבר שיוביל אותנו באמת לאירוע הקשה ביותר שיהיה בהמשך. למצאוני השומרים, הסובבים בעיר, יקוני, פצעוני. את כל אלו נראה בעזרת השם בשבוע הבא.